י"ב, נכון, בעמוד סמך ה. כן, מה אתה אומר, מה היה שבוע שעבר?
בסוף היה אמר שנפלים זה אולי השבת, איך המנגנון עובד של המחשבה האנושית משפיעה על המציאות.
על זה דיברנו?
דיברנו על החוכמה העליונה, משם דבר לארי ומערה שיושבים בחדרים ומשפיע על בן גוריון שהקים את המדינה.
כן, נכון. נכון, נכון. טוב, אתה שואל שאלה שהיא מבחינה מסוימת שאלה פשוטה. איך המחשבה משפיעה על המציאות? דוגמה, אתה רוצה עכשיו לראות איך שמחשבה משפיעה על המציאות? רוצה לראות עכשיו? הנה, תסתכל. ראית מה שעשיתי? המחשבה השפיעה על המציאות. כלומר, כל דבר במציאות הוא תולדה של פעולה, כל דבר משמעותי, לא דבר מקרי. דבר משמעותי הוא פעולה, הוא תוצאה של פעולה חשיבתית. כלומר, נגיד, אתה ואני יושבים בבית המדרש, ואתה... רגע, אני אתן לך דוגמה. אתה ואני יושבים בבית המדרש, לומדים איזושהי סוגיה, תוך כדי שאתה מכין לעצמך קפה ואני הולך להביא ספר, אתה אומר, תשמע, אולי כדאי גם שיהיו יהודים בשומרון. כן? לא, ככה זה התחיל בישיבת מרכז הרב באמת, לפני איזה 40 שנה. ישבו שני בחורים בישיבת מרכז הרב, ובין דפדוף לדפדוף אמרו, אולי כדאי שיהיו יהודים גם בשומרון. אבל תשמע, רעיון. יאללה, בוא נדבר עם אנשים. ארגנו איזו קבוצה של אנשים שרוצים להתיישב בשומרון. הלכו לרב, צבי יהודה, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו רוצים, אל תלכו על זה, העם לא איתנו, זה לא ילך. טוב, בסדר. אחרי כמה זמן חוזרים לרב, אומרים, הרב, הקבוצה כבר גדלה וכבר קנו ציוד והכל. אמרתי לכם, זה לא יהיה. אחר כך חוזרים עוד פעם לרב, אומר, הרב, המסעיות יצאו לדרך. אז הוא ברך אותם. מה הוא רצה לבדוק? אם זה אמיתי. אם זה אמיתי, זה עובד. היום יש אפילו סניפי ליכוד בשומרון. בקשר, מה?
כן.
מה? תבין? ככה זה פועל. וכל דבר במציאות מתחיל מזה. גם דברים רעים אגב. למשל, דתות. איך דתות זה מתחיל? איזה מישהו חושב מחשבות, מתחיל לשכנע אנשים, זה עובד. הגלגלים של המציאות קיימים. השאלה היא לאיזה כיוון מפעילים אותם. לא, זה לא דיבור שמקשיבה את עצמה, זה דבר פשוט. אתה יודע שיש דבר כזה שקוראים לו משרדי ממשלה? מה יש בתוך משרדי הממשלה? יש הרבה פקידים, הרבה פקידים. מה הפקידים האלה עושים? הם מפעילים, בדיוק, הם לא בדיוק יודעים, הם מפעילים גלגלים של מדיניות. מה אתה צריך לבוא? לומר להם מה לעשות, ואז הם יעשו. אתה מבין? וכך זה עובד. אז אותו דבר, הגאון מבילנה. ישב בתוך החדר שלו, אמר, הגיע הזמן לגאול את עם ישראל. הוא משיג, על פי הזוהר, על פי הארי, שעכשיו זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. הוא מריח את זה, יש לו רוח הקודש. וזה מקרין. אז אנשים פועלים.
הוא צריך לדבר עם אנשים.
הוא גם צריך לדבר עם אנשים, זה לא מתחיל מהדיבור. כי מה שאני מדבר איתך, אם הוא לא נובע, מהכרה פנימית, אמיתית, שזאת האמת, זה לא יעבור. זה לא יעבוד, זה גם לא יעבור. אבל אם יש משהו שאני מקרין אותו, גם אם בקושי אומר אותו, הוא פועל. מובן. החלטות פנימיות חזקות משנות את המציאות יותר מדיבורים. בוא אספר לך סיפור שמספרים פסיכולוגים. יש בחור בן 16. אבא, אמא, אני רוצה ללמוד לנהוג באופנוע. תנו לי כסף כדי שעשה את הרישיון. אבא, אמא אומרים, מה פתאום? אופנוע זה מסוכן, ואתה צעיר מדי, וזה גם עולה כסף, ואתה צריך לעשות דברים יותר רציניים בחיים שלך, וכל יום הם רבים. יום אחד, הבחור, תוך כדי חזרה הביתה, אומר לעצמו, למה אני רב איתם כל יום? אני בשעות הפנויות שלי, אני אעשה איזו עבודה קטנה בצד, ארוויח את הכסף, אעשה את הרישיון ולשאול אותם. הוא חוזר הביתה עם ההחלטה הפנימית הזאת פה, בתוך הלב. פותח את הדלת, אבא אומר, נו, מתי אתה מתחיל? ללמוד. בסדר? כלומר, מה שאתה משדר מקרין יותר ממה שאתה אומר. טוב, למה פשוט? לא צריך מיסטיקה עכשיו. אם אתה רוצה להיכנס גם לתחום הנסתר, אז בתחום הכתוב הנסתר זה שהמחשבה של האדם מחוברת אל מחשבת הבורא. ומחשבת הבורא מחוללת את המציאות. אז לכן, דרך המחשבה, אני פועל על המציאות. דרך הידיים אני פועל עד איפה שהידיים שלי מגיעות. עם הדיבור, עד איפה ששומעים אותי. דרך המחשבה, על כל העולם. על כל העולם. זהו. טוב, אז אפשר עכשיו להיכנס לגופו של עניין. אנחנו מכאן בפרק י"ב. מה? כן, מה אתה רוצה? האם הדרך הכי טובה ללמוד תורה זה לחשוב במקום לדבר? אני אשאל אותך שאלה. ומי שיגיד רק דברי תורה בלי לחשוב, זה טוב? מי שיגיד דברי תורה רק הוא לא יחשוב, זה טוב או לא? זה לא טוב, נכון? זה סתם קשקוש. פה, 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 נכון? אם הוא חושב בלי לדבר, זה לא רע, אבל זה לא יוצא לפועל. לכן גם מחשבה ודיבור. איך כתוב, ויהי האדם לנפש חיה, אומר רש"י, שהנפש של האדם היא החיה שבכולם, שנתווסף בו דעה ודיבור. שים לב, רש"י אומר, דעה ודיבור. גם אנחנו אומרים בהדרת והאמונה, הדעה והדיבור לחי העולמים. כן? זאת אומרת, זה מתחיל מהדעה, ממשיך בדיבור. קראתי אתמול סיפור של שורד שואה, שניצל בערך 15 טעם ממוות. והוא מתאר שהרגיש שלא יכול לקרות לו כלום. שאלתי היא, האם מזלו שידר לו שישרוד, או שזו החלטה פנימית של האדם הפועלת על המציאות? קודם כל, הסיפור הוא יפה. נכון? ב', אני לא יודע. הלאה. מה? נכון. כתוב, יהיו לו חזה, מזלך זה. נכון, זה כתוב. האם זה עונה לשאלה שלו? לא, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יודע אם מה שכתוב בגמרא מתאר את המקרה שהוא... כן, כן.
אבל בשביל כאלה אפשר להתכנס
לאשליה. אפשר גם להיכנס לאשליות.
אתה רוצה לזכות בפיס, לא מעניין אותו, רק חושב על זה כל הזמן והכל זה.
יש אחד מתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יזכה בפיס. והוא מתפלל בכל דמעות ליבו. וגם מלאכי מעלה מתרגשים. ואומרים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תראה איזה תפילה יפה. ראוי, ראוי הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא קנה כרטיס. טוב. פרק י"ב. הנטייה הלאומית. הנטייה הלאומית מה זה? זה דבר טוב או זה דבר רע? פטריוטיות, לאומיות. זה טוב או זה רע? לפי הרב זצ"ל, הלאומיות זה רע. הלאומיות זה דבר רע. זה בעצם הרחבה של האגואיזם. זה סוג של כוחנות. כל לאומיות היא אימפריאליסטית במובן מסוים. יש לאומיות שבאה לכבוש ארצות אחרות, עמים אחרים, אבל יש לאומיות שגם כן באה לכבוש תחתיה את העולם. כלומר, ברגע שאני דוגל בנאמנות לאיזושהי אומה, אני אומר שמי שלא שייך לאותה אומה, הוא בעצם מופקע במידה מסוימת מן האנושיות. יש מגילה שנקראת מגילת זכויות האדם והאזרח, נכון? ככה הביטוי. השם המקורי של המגילה זה מגילת זכויות האדם והאזרח. כלומר, מה זה אומר? בעיקרון מדברים על זכויות האדם. למעשה מדברים על זכויות האזרח.
יש צמצום?
יש צמצום, ודאי. כלומר, כל בני האדם שווים, אבל רק בני אומתי יכולים להצביע בכנסת. אז יש איזה צמצום. אז אם כן, כל נטייה לאומית היא בסופו של דבר בנויה על כוח האגרוף, היא בסופו של דבר סוג של רשע. חוץ מאחת שלנו. אנחנו נפלאים. השאלה היא למה. כן, כפי שאמרתי באחד השיעורים האחרונים, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. השאלה היא למה. כן, בואו נראה. אולי לפני שנקרא, אני רוצה להביא את הפסוקים בתורה. התורה קדמה לאורות, עם כל הכבוד. כתוב כך, בספר בראשית פרק י' פסוק למד א'. זוכרי? מה אתה מסתכל? מה אתה לא זוכר? אלה בני שם. אגב, עדיין יש אפשרות לכתוב, כי עדיין יש חתיכות קטנטנות של גיר שנשארו. אבל ייתכן שבשיעורים הקרובים אנחנו נעמוד מול בעיה, לכן אם מישהו יכול לתרום למכון כמה גירים, זה יתר. אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, וארצותם לגוייהם. מה אומר הכתוב? וואי, זה אפילו לא כתוב ישר, לא, לא נורא. צריך להביא גרפולוג. טוב. למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. הקבוצות האנושיות בראשית ההיסטוריה היו משפחות. מה הקשר בין משפחה למשפחה? ידידות. תאכלו אצלנו בשבת, בואו נתחתן ביחד, אתם מוזמנים למסיבה, להבדיל להלוויות. על כל פנים, יש קשרי ידידות, שלום, אהבה, בין משפחה למשפחה. כשיש ריב בין משפחות, זה החריג. לעומת זה, יש מה שנקרא גויים. גויים, מה זה גוי? זה אומות מאורגנות כישות פוליטית. מה היחס הטבעי בין גוי לגוי? המלחמה. כשיש שלום בין גויים, זה החריג. איך כתוב? לא יישא גוי אל גוי חרב. חידוש? חשבנו שאם יש גוי וגוי, הם ילחמו. לא, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עד מלחמה, אומר הנביא. אם כן, יש פה חידוש, אבל המעבר הזה מקבוצות ידידותיות לקבוצות עוינות, ממה הוא נובע? בהתחלה ההגדרה של המשפחות זה הלשונות, כלומר התוכן התרבותי, אבל באיזשהו שלב זה התחיל להיות הארצות, דהיינו הטריטוריה. ברגע שאתה מוגדר, הישות שלך הקולקטיבית מוגדרת על פי הטריטוריה, זה הופך להיות גוי. כלומר זה הופך להיות ישות אגואיסטית ביחס לישויות אחרות. כלומר, הלאומיות היא המעבר מן הלשונות לארצות. עד כאן זה מובן?
למה זה ככה?
כי הטריטוריה היא אימפרסונלית. הטריטוריה היא מחוסרת אישיות. בין אישיות לאישיות, מה? כן, השאלה על מה אתה מוגדר. כלומר, האם אני אגדיר אותך בתור מימון חיים, או בתור זה שלבוש עם הז'קט? או בתור ירושלמי, נכון, אותו דבר. האם האדם מוגדר על פי המקום, או המקום על פי האדם, נכון? איך כתוב? קראו בשמותם עלי אדמות. אז אומר המדרש, מה זה בשמותם עלי אדמות? טיבריה על שם טיבריוס, אלכסנדריה על שם אלכסנדרוס. כלומר שהאדם ויתר על הזהות שלו והקנה אותה למקום. במקום שהמקום יקרא על שמו. מובן? זה בדיוק ההפך. כשאלכסנדר קורא למקום אלכסנדריה, אז אלכסנדר האנושי נעלם, נשארת אלכסנדריה. כשטיבריוס קורא טיבריה, אז זה כבר טיבריה היא העיקר, לא טיבריוס. נגבר, כן?
הרב אומר שיש בזה אגואיסטיות, עניין של העמים.
נכון.
אבל דווקא הפוך, דאגת רק לעצמך. עכשיו אתה דואג גם לכל
העמים. אתה צודק. לא, כשאדם דואג לעומתו, זה לפחות אומר שהוא יוצא מהאגואיזם הפרטי. עד עכשיו הוא התעניין רק בעצמו, במשפחתו, בשכונה שלו. עכשיו הוא דואג לפחות לכל האומה. אבל מה עם כל האנושות?
זה שלא רק.
אז אתה אומר, יש פה משהו באמצע. בעיניי יש פסקה בכיוון שלך, שבכל זאת, הרגש הלאומי בכל זאת מבטא איזושהי יציאה מן המעגל האגואיסטי הקרוב. אתה צודק. אבל זה בסופו של דבר ניחוס של מערכת יותר קרובה אל האגואיזם שלי. כן, מה?
לכן יעקב נקרא ישראל.
לכן יעקב נקרא ישראל, נכון. עכשיו, למשפחותם לשונתם בארצותם לגויים. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? לך לך, מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ, טריטוריה, אשר אראך ואשך לגוי גדול. הנה, אברהם יש לו תוכנית במישור הזה. אל הארץ ואשך לגוי גדול. ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, התפקיד של הלאומיות הישראלית הוא להשיב את האנושות מגויות למשפחתיות. כלומר, אנחנו הלאומיות היחידה שהיא לגיטימית, בגלל שהיא המנוף של תיקון העולם, של השבת העולם למצב של השלום ולא של המלחמה. מובן? אנחנו צריכים לבטל את הגויים ולהשיב את המצב למשפחות. יפה. זה נטי אגב של משבר הלאומיות שיש היום בעולם, הגלובליזציה. זה משתלב בדבר הזה. בסדר? כן.
כאשר התורה לפני שנכנסים לארץ, במדבר, וזאת הארץ לנחלתם, ואז משפחה, אדמה, משפחה, אדמה, משפחה, אדמה.
נכון.
מה היה בעצם? זאת אומרת, אם התכון של המשפחה לא מספיק טובה, אתם צריכים עכשיו לקרוא עד לכם, זו הנחלה של שבט מנשה, זו הנחלה של שבט
מנשה. השבטים זה גם כן סוג של גויים. אשר פדית ממצרים, גויים ואלוהיו. כלומר, 12 שבטים הם 12 גויים. בסדר?
כן, וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, מכאן עד עכשיו היית משפחה, מעכשיו אתה הופך להיות כאילו, הנחלה היא שלך.
לא, כשיצאנו ממצרים לא היינו משפחה, היינו גוי.
היינו גוי אחד.
כן, והגוי הזה צריך להיות בארץ, גוי אחד בארץ. כן. נו, אז מה הבעיה?
אז כשמגיעים בארץ, כל אחד יש לו את הטריטוריה שלו,
יכולה,
זה
הגויים,
ואז
מתחילה
עוד פעם
מלחמה
בין לבין.
נכון, יכולה להיות מלחמה. כלומר, השבטיות יכולה לנצח את המשפחתיות. כן, זה נכון. נו, אז מה? יש סכנות. לא נולדנו אתמול. כן, מה אתה אומר?
מה הכוונה שהשבטים
12 גויים? 12 השבטים הם כמו 12 גויים, בגלל שבימי קדם כל שבט ראה את עצמו כיחידה פוליטית אחת. ולכן יכולו גם להיות מלחמות בין השבטים.
מצד מה שצריך להיות, אני שואל, לא מצד...
לא, זה גם מצד האמת, כי הוא מה זה זהויות שונות. מנשה זה לא אפרים.
אבל אמרנו שאנחנו כן, זאת אומרת, גוי אחד.
אנחנו גוי אחד מכוח אלוהיו. אשר פדית במצרים, גויים ואלוהיו. כך כתוב, נכון? גויים ואלוהיו. אני מביא לך את הפסוק, מה אתה לא מאמין לי? כן, אשר פדית במצרים, גויים ואלוהיו. אז מצד התוכן הרוחני, אנחנו מאוחדים. מצד התוכן השבטי, אנחנו נפרדים.
מה הראשון?
מצד התוכן האלוהי, אנחנו מאוחדים. מצד התוכן השבטי, אנחנו נפרדים. שמעת?
לא הבנתי.
מה לא הבנת? יש תכנים רוחניים. תוכן רוחני, אתה מבין את המילה הזאת? רבים. תוכן רוחני, תכנים רוחניים.
אוקיי.
יש תכנים רוחניים שמאחדים אותנו. כן? אלוהיו, זה נקרא. אבל מצד השבטיות, מצד הזהות האנושית השבטית, השבטים נפרדים זה מזה. כי שבט נפתלי יש לו זהות אחרת מאשר שבט זבולון. עד כאן זה מובן?
כן.
אז מה לא הבנת עכשיו?
כולם תחת ממלכה אחת?
לא, תחת אלוה האחד. אלוה.
ממלכת כהנים הזאת שמדובר עליה, יש לה 12 צדדים?
נכון. אוקיי.
מה
נפקא מינה למה? נפקא מינה למה? זה שאתה לא צריך לנסות להפוך את עם ישראל לשבט אחד. יש 12 אבנים בחושן. וכל אבן צבע אחר. נכון? מה? מה, כולם אשכנזים? נו, אז מה אתה אומר? יש עדות? זהו דוגמה. מה? מה? מצד התוכן הרוחני אנחנו מאוחדים. מצד הזהות יש הבדלים. נלך, אמר, יש לנו רק נשמה, אז נלך רק, יש לנו נשמה וגוף, אז נלך רק לפי הנשמה?
לא.
אז זה מה שאתה אמרת.
העיקר,
זה יהיה... העיקר, בוודאי, אבל יש גם כלי שמקבל. אלכסנדר נעלם באלכסנדריה, לא הבנתי, הצד השני של המשוואה, איך אדם שומר על זהותו ביחס למקום? תן לך דוגמה. הארץ שלנו נקראת ארץ ישראל. מה פירוש ארץ ישראל? הארץ של ישראל. אנחנו לא ישראל של הארץ, הארץ היא של ישראל. הרב, אגו זה מלשון גוי? לא. אגו זאת מילה יוונית, עשה, לטינית, שפירושה בלטינית אני. גוי זאת מילה עברית, שבמשמעותה גוף מאורגן, כמו גבייה. כן, לא כמו בעברית מודרנית שגבייה זה של אדם מת, בעברית קדומה גבייה זה של אדם חי. כן, גוי מלשון גבייה, דבר אחד. אז אי אפשר להשוות, הרי זה בלטינית. וזה בעברית. לכן אין מה לקבל את ההצעה הטובה הזאת שאגו נהיה מלשון גוי, לבריאות, כן.
גויים יאבדו את הגויות שלהם, אבל התרבות של כל
דבר
לא יישאר?
האם, אתה שואל ככה, העמים יאבדו את הגויות, אבל ישמרו על התרבות. התשובה היא, לבריאות, התשובה היא כן. אוקיי? טוב. אז על רקע כל הדברים היפים האלה, אנחנו יכולים גם לקרוא את הפסקה הבאה. מה אתה רוצה?
משפחה זה לא דבר אוטומטי מגוי?
משפחה זה מלשון להסתפח, להיות ביחד. גם מושג שפחה, שפחה זה באותו שורש. שפחה זה מי ש... זה מי שמשועבדת לקבוצה אחרת.
זה לא כמו היום שזה אבא עם הילדים?
משפחה זה משהו מאוד רחב.
אבל זה עדיין
משהו המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים, כך כתוב בהושע. כן, עם ישראל נקרא המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים. י"ב, הנטייה הלאומית בישראל היא שדה אשר ברכו השם, שאף על פי שאין בה עדיין גידולים גמורים. אגב, מהי הנטייה הלאומית בישראל? הרב לא מדבר באוויר, מדבר על משהו ספציפי. הציונות. הציונות המדינית, ההרצליאנית, על זה הוא מדבר, הנטייה הלאומית הזאת. היא שדה אשר ברכו השם, שאף על פי שאין בה עדיין גידולים גמורים, מפני השיממון של, של הגלות, ראויה היא על ידי עבודה רוחנית ומעשית, שיצמחו בה כל הגידולים הטובים שבעולם, להוציא משפעה נשמות גדולות ועליונות, המאירות את כל העולם כולו לכבודם. מה תועלת לאנושות מביטול הלאומיות וחזרה למשפחות? ואיך זה אמור לעבוד במציאות? ומה עם שלטון מרכזי ושיטת השלטון? התועלת מביטול הלאומיות וחזרה למשפחות? שלא יהיו יותר מלחמות. זה דבר נפלא. הרי איך יכול להיות שהמין האנושי, שהוא נזר הבריאה, הוא כל כולו עסוק כל הזמן באיך להרוג את השני? זה משהו לא נורמלי. אפילו הזאבים לא אוכלים אחד את השני. ובני אדם אוכלים אחד את השני. ואיך זה אמור לעבוד במציאות? נפלא. כלומר, הגבול הלאומי, ההבחנה הלאומית, תיטשטש עד כמה שניתן, והיסוד התרבותי היא העיקר. מה עם שלטון מרכזי ושיטת השלטון? ככל שהאנושות מתבגרת, היא זקוקה פחות לריכוזיות של השלטון. הרי מתי יש צורך בשלטון דיקטטורי? אצל הברברים. צריך שיהיה אדם אחד שיגיד מה עושים ושיהרוג כל מי שלא מוצא חן בעיניו. ככה זה עובד. זה עובד בחברה של ברברים, פרימיטיביים. אבל כשמתקדמים, אז אפשר שהשלטון יהיה פחות ופחות מורגש. האם גם נובח ויתר על אישיותו עבור המקום? ככתוב בפרשת מתות, וידקוד את קנת, ויקרא לה נובח בשמו? כן. הלאה. אני שוב חוזר לדברים. הנטייה הלאומית בישראל היא שדה אשר ברכו השם, שאף על פי שאין בה עדיין גידולים גמורים מפני השיממון הגדול של הגלות, ראויה היא על ידי עבודה רוחנית ומעשית שיצמחו בה כל הגידולים הטובים שבעולם, להוציא משפעה נשמות גדולות ועליונות המאירות את כל העולם כולו בכבודן. היה אדם אחד לפני הרבה 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 זמן, שמשון הגיבור, שמשון בן מנוח. הוא, איך כתוב? והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מה זה יחל? יתחיל. כלומר, הוא הראשון. הוא בעצם הראשון שחשב שהגיע הזמן לחזור לעצמאות. כן, זה שמשון. ויחל זה גם מלשון לחלל. אמרו חזל, למה הוא יחלל? בגלל שאברהם קראת ברית עם אבימלך מלך פלישתים, שלא נעשה מלחמה איתם, והוא שמשון מחלל את השבועה הזאת. כן? כלומר, הוא הראשון שמתחיל להזיז פה עניינים. ואיך הוא מתנהג? חבילה של שרירים, בנות פלישתיות מפה משם, תעזבו אותי בשקט, אני נלחם לבד. קיצור, זה לא יידיש קייט, חסר פה משהו, נכון? זה שמשון. מה? כן, הוא רואה אריה בדרך, מצבן אותי זה אריה הזה. קורא אותו לחתיכות. זה בגלל שמתחילים, כן? יחל להושיע. אומרים חכמי הקבלה, הנשמה של שמשון הייתה נשמה גדולה. רק היא הופיעה בדור שזה הכלי. הכלי, החבילת שרירים הזאת היא הכלי. אבל עם הזמן זה הלך והתעדן, עד שזה נהיה הנשמה של בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע, ראש השלישים, היה ראש הסנהדרין אצל שלמה המלך, ואצל דוד המלך. ומה היה עושה בניהו בן יהוידע? הוא היקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אז גם הוא מכה את האריה. אבל איזה הקעת אריה, זה הכוונה שהוא למד את כל תורת כהנים, ותירץ את כל הקושיות וכו' וכו'. זה לא שהוא לא יקע את האריה, אבל זה נשמה שמשונית מתעדנת. אז זה מה שכאן הרב אומר, שיש שיממון גדול של הגלות, כלומר הרבה זמן לא היה לנו כוח, אז הכוחות הראשונים של הציונות מופיעים בצורתם הלא מעוקצעת. ראויה היא על ידי עבודה רוחנית ומעשית, כמו בניהו ובן יהוידע, שיצמחו בה כל הגידולים הטובים שבעולם, להוציא משפעה נשמות גדולות ועליונות המהירות את כל העולם כולו בכבודן. שפעה? שפע. בוקר טוב הרב, מה הפעולה הנכונה שאלכסנדר טיבריוס היו צריכים לעשות? תודה. אלכסנדר וטיבריוס היו צריכים להעמיד במרכז התרבות את האדם ולא את המסגרת. כמו שלמשל מצאנו בעיר שכם, שהיא נתנה את שמה לאדוני הארץ. שכם בן חמור נקרא על שם העיר, לא העיר על שמו. וזה היה תיקון. לכן חשב יעקב שאולי אפשר להתחתן איתם. והתיקון, שהוא תפקיד האומה הישראלית, יאחה, משון אחווה, בין קין לבין שט, וכך יחזיר את הגויים למשפחות. אפשר, כן. קין ושט, לא חשבתי על זה, אבל כן, כן. טוב. ויש לעומת זה נטייה לאומית של גויים. כן, פטריוטיות גויית, שהיא חורבה ומדבר. זה ביקורת קשה על הלאומיות של הגויים. חורבה ומדבר. קצת אחרי הרב, ועלו בסוף ימיו כבר, קמו משטרים עם גאווה לאומית גדולה, באיטליה, בגרמניה, בספרד, ברוסיה. זה לא היה הצלחה משהו משהו, נכון? אחר כך בצרפת. הפשיזם בקיצור, הנאציזם. כל התנועות האלה, הם העלו על נס את הלאומיות. תראו מה שזה יצר. יש לעומת זה נטייה לאומית של גויים שהיא חורבה ומדבר, שבשום אופן אינה ראויה לגדל צמחים. והצמחים הרעים כגפן סדום, חמת תנינים ואשקלות מרורות. הלא, העדרם טוב ממציאותם, יותר טוב שלא יהיה. ונמצא שהכל הוא בהם העדר גמור וחורבן מוחלט, ואותם הגויים חרוב יחרב. כן, מה אתה אומר? זה מה כן, מזכיר לנו את בר העמים, כן.
כשקורה משהו לכאורה, זה שכנסי אטמוספירה שמתאימה לדבר הזה, כשהתפתחו כל התנועות האלה, היה צורך בדברים האלה, לא ש... משהו מתאר פה חורבן וכדומה, זה בא לקדפל באיזשהו משהו, אחרי שהגמנה אותה תקופה כמו שהרב אומר, אז מתחילים תופעות על ידה, אבל בזמן שזה היה לכאורה, זה היה מצווה.
אתה אומר, תופעות אפילו שליליות, הן מופיעות כשיש צורך בהן והן מעלות תפקיד. נכון.
איזה תפקיד הם מילאו?
מה התפקיד שמילאה הלאומיות הגויית? היא לקדה את האנשים, היא קדמה דברים, כל הפיצוח הטכנולוגי בא מהמלחמה. כל ההתפתחות התרבותית באה מפני הגאווה הלאומית. יש הרבה דברים שקודמו על ידי הגאווה הזאת. זה מבחינה כלכלית, רומם את המצב רוח של האנשים, ודעה איך בכלל עלו הנאצים לשלטון בגרמניה. על רקע מפולת הבורסה בוול סטריט. כן, כדאי לדעת את זה. כן, הוא מדבר באופן אמיתי. באופן אמיתי זה חורבה.
בשורה האחרונה?
בשורה האחרונה, בסוף. בוקר טוב, הרב. אב, אז שהבן דוד שלי, שהוא חסיד בלז, בא ואומר שהחילונים הם גויים, אז זה נכון? אז כל הקבוצות של היום ביהדות, הם לא כולם חלק מן האומה? כל קבוצה גוי? כשהבן דוד שלך, שהוא חסיד בלז, אומר שהחילונים הם גויים. כן, רצה לדעת שגם חסידות בלז הם גויים. זאת אומרת, כולנו גויים. כולנו גויים. ודאי. יש גוי כזה, גוי כזה. כן, השבטים זה גויים. בסדר. אפשר להגיד, כל מגזר באומה הוא מהווה סוג של גוי. נכון. אבל הוא לא התכוון לזה, הבן דוד שלך, שהוא חסיד בלז. הוא התכוון להגיד גויים. במובן של... אבל לא, לא זה הכוונה בכלל של הביטוי. בתנך המילה גוי יש לה משמעות חיובית. טוב, רק ההשפעה של הקודש המעורב בנטייה הלאומית הישראלית, אגב, הוא מהדוברי האנגלית שבמוריאל, מונטרואל, כן, איך אני יודע, ושהוא כותב שין, S-H, אם הוא היה מדוברי הצרפתית, הוא כותב C-H, אבל זה בעיה, מצד שני נתנאל קמחי. תל קמחי, קמחי זה שם ספרדי. הספרדים הם דוברי צרפתית בערך כלל במונטריאול. אז יש פה סתירה פנימית, שאני עוד לא מצליח לענות עליה. אבל האמת היא שהצרפתית בקנדה היא מושפעת מן האנגלית. נכון? אז זה יכול שזה... יש איזה קשר. טוב. רק ההשפעה של הקודש, המעורב בנטייה הלאומית הישראלית, מרתבת את אלה הנטיות האנושיות בכלל ומחזירה תן לטובה. כלומר, יש לנו מה ללמד את האומות כיצד לפתח לאומיות המוארת באור הקודש. כמו שמצאנו למשל חלק מהקבוצות האנושיות שמתקרבות היום ליהדות, למשל, הדוגמה יותר בולטת, כת המקויה ביפן, שהם לא מסתפקים בזה שהם כמעין בני נוח, שומרים שבע מצוות בני נוח ומעריצים את עם ישראל, הם גם מבקשים שעם ישראל ילמד אותם להיות יפנים טובים יותר. כלומר, לא רק בני אדם טובים יותר, הם רוצים שאנחנו נסביר להם כיצד לקדש את יפן. את הלאומיות שלהם. זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. כן, רק ההשפעה של הקודש המעורב בנטייה הלאומית הישראלית מרתבת את אלו הנטיות האנושיות בכלל ומחזירתן לטובה. כן.
אם אנחנו נחזיר אותם, אז זה לא אומר לבטל אותם.
פה זה לא לבטל אותם, זה בינתיים להחזיר אותם בתשובה. עד בואן, גם הן לידי עילוי, להיות ראויות על ידי דחיפת חיבורן ויחסן עם ישראל, להצמחה רוחנית. יסוסום מדבר וצייה. אז מה זה המדבר והצייה שיסוסו? הלאומיות של הגויים. היא מדבר וצייה, אבל אנחנו יכולים להפריח אותה, את השממה הזאת. יסוסו מדבר וצייה, ותגל ערבה, ותפרח כחבצלת. מה זה החבצלת? זה כנסת ישראל, נכון? אני חבצלת השרון, שושנת העמקים. מי אומרת את זה? הרעיה, דיינו כנסת ישראל בשיר השם. אשר כל זה בו יבוא, על ידי גאולתם השלמה של ישראל, שתקדים לבוא. כלומר, יש ללאומיות הישראלית תפקיד חשוב ביותר ללמד כיצד מרטיבים בלשד הקודש את הנטייה הלאומית. הרצון הכללי, אנחנו עוברים בזאת לפרק י' ג'. זה דבר לא רגיל, אנחנו ברוך השם מתקדמים מהר. מה? אוה, דיברתי מהר מדי. כן, נו, מה השאלה?
בגלל בבל, מה שהיה שהם רצו לצאת מהלאומיות,
במגדל בבל לא רצו לצאת מהלאומיות, במגדל בבל רצו שלא תקום הלאומיות בכלל. עוד לא היו לאומים. הייתה אנושות קוסמופוליטית, מלכתחילה. האם זה טוב? יש בזה צדדים טובים, ויש בזה צדדים קטסטרופליים. מה שטוב בזה, זה שהיה שלום ביניהם. כן, איך אומרת הגמרא? היו רשעים כמו דור המבול, אבל כיוון שהיה שלום ביניהם, לא נחרבו. מצד שני, זה קטסטרופה, בגלל שזאת הייתה המחיקה של הזהות האנושית. מה שהיה חשוב היה המגדל, כלומר, הנושא הכללי, ואילו הפרט איבד כל ערך. אומר פרקי דרבי אליעזר, היה אדם נופל מן המגדל ומת, לא היו שמים לב. למה? בא אדם אחר, במקומו. אבל כשלבנה הייתה נופלת, היו כולם מתאבלים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה. יוצא לפי זה שהמפעל, הכלל אנושי, המלכד, בעצם מחק את הזהות האנושית. ולכן היה צורך בניפוץ של המגדל הזה. פירוד ל-70 אומות. אז מה שיש, יש לנו כמה אפשרויות. יש אפשרות של אחידות. אחידות זה מה שהיה במגדל בבל. זה נורא. יש אפשרות שנייה, זה הפירוד, זה מה שקרה אחרי מגדל בבל. זה גם נורא, זה מביא למלחמה. אז מה צריך לעשות? לא אחידות ולא פירוד, אלא אחדות. האחדות היא לוקחת את הנפרדים ומחברת אותם למוקד משותף. המוקד המשותף הלא הוא עם ישראל. נכון? המוקד המשותף הזה, עם ישראל, עושה הרבה בעיות. כי ברגע שיש מוקד משותף, קודם כל כולם שונאים אותו. אבל איך אומרת הפסיכולוגיה? אם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שאני גם עתיד לאהוב אותך. מה? טוב, בואו נמשיך. פרק י' ג' אני כל כולי מלא שקיקה לקראת הבירור של השאלה אם נצליח לקרוא את הפרק. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו מידתו. טוב, מה זה הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה? זה נשמע קצת, זה מזכיר לנו מושגים מהתורת המדינה של רוסו. כן, מה אומר רוסו? רוסו המציא את המושג האמנה החברתית. מה זה אמנה חברתית? זה שאנחנו חיים בחברה, זה כאילו שכל אחד מאיתנו חתם על אמנה. אמנם לא חתמנו, אף אחד לא זוכר שהוא חתם על דבר כזה. אבל זה כאילו שיש כאן החלטה לוותר על הרצון הפרטי שלי לטובת איזשהו רצון קולקטיבי. שהוא מופשט. איפה הוא נמצא הרצון הקולקטיבי הזה? לא ברור. אבל כך אומר רוסו, יש אמנה חברתית. השאלה אם זה מכסה על איזושהי מציאות, אני לא יודע. אבל עובדה שככה מתפקדים הקיבוצים האנושיים. כביכול, כאילו שיש להם איזה רצון קולקטיבי. זה נכון? אני לא בטוח שזה נכון. כי אחד הדברים שבמדעי המדינה לא הצליחו להגדיר עד עצם היום הזה, זה מה זה המדינה. זה דבר שאתה לא מצליח להגדיר אותו. אומרים, המדינה, מה זה? זה ראש הממשלה? זה האנשים שעומדים בראש? איזה מנגנון הוא זה? עובדה, זה מתפקד. מתפקד כאילו שישנה אישיות. אבל איפה היא האישיות הזאת?
לספר החוקים, כן, יש שם
לכל
דבר,
מה
הגדרה של אדם הגדרה,
אין שום הגדרה במשפט, אין שום הגדרה במשפט הכללי למדינה. יש תיאור של המוסדות, יש התפקוד של המדינה וכו'. המדינה זה, מניחים שיודעים מה זה, בעצם אף אחד לא יודע מה זה. זה מבחינה מסוימת איזושהי יצירה מיתולוגית. כן?
שהביטוי פגיעה בביטחון המדינה זה משהו עקירי
לחלוטין. בדיוק. פגיעה בביטחון המדינה, אתה יכול להגיד מה זה. כלומר, אתה יכול להגדיר בחוק מה ייחשב כפגיעה בביטחון המדינה. אבל מה היא המדינה? לא ברור. זה דבר שאף אחד לא מצליח להגדיר. כן. אבל זה עובד טוב. זה כמו שבפיזיקה, עד עצם היום הזה, אין שום פיזיקאי שנתן הגדרה לאנרגיה. שמת לב לזה? אין הגדרה מדעית לאנרגיה. זה לא מפריע לאף אחד לכתוב דוקטורטים לאנרגיה, לשלוח טילים לירח, לעשות פצצות אטום, הכל בסדר.
זה עובד.
כן? איך אומר ילד של מהנדס תוכנה לאבא שלו, אבא, למה השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? מה עונה לו האבא? זה עובד, אל תיגע. בסדר, אז זה עובד גם ככה. אבל אחר כך לדעת שיש איזו פיקציה מסוימת מאחורי המושגים האלה. כן, בבקשה.
אנחנו ראינו גם לאורך ההיסטוריה,
פיקציה במובן הגדרתי, זה לא אומר שזה לא מכסה על איזושהי מציאות, רק שקשה להגדיר אותה. כן.
בגבי מלחמות, ובמובנות שם המחויבות של אותו אזרח, של אותו מדינה, לצאת למלחמה.
נכון, נו.
אומרת, על ידי זה שהוא נולד,
אתה אומר את ההגדרה של מוסוליני. מוסוליני הגדיר מה זה עם, מה זה מדינה. זה קבוצת אנשים שנלחמים ביחד. בסדר. לא יודע אם המלחמה יכולה להיות ההגדרה של הזהות הלאומית. כן. מה אתה אומר?
מה עם
הגדרות
של ההסכם של מונטווידאו,
שכאילו מסביר
מה זה מדינה?
מה ש?
ההסכם של מונטווידאו מסביר מה זה מדינה.
ההסכם של מונטווידאו מסביר מה זה מדינה. כן. בוא, אגיד לך וידוי. אני לא יודע מה זה ההסכם של מונטווידאו. מה זה?
אני לא זוכר הכל בעפה, אבל יש ארבע הגדרות, כאילו עם בתוך גיאוגרפיה מסוימת.
אתה יכול להגדיר מה זה מדינות, זה אני מבין. אבל כשאומרים המדינה, למשל, אתה נגיד, אומר, המדינה מחליטה ש. למה הכוונה? מהי הישות הזאת? כן? הישות הזאת אין לה הגדרה. בסדר? מה? הרוב זה המדינה? אז מה, מי שבמיעוט הוא לא במדינה? קשה לקבל את זה. טוב, מכילה הרב, mais je parle français aussi. נכון, אבל עם קצת טעויות כתיב. כן? אני לא רוצה אפשר להיכנס, אבל טוב, בסדר, בסדר, אין בעיה. כן. הוא אומר שהוא מדבר גם צרפתית, אבל עם טעויות כתיב. כן. בסדר, לא נורא, לא נורא. העובדה שהמשטרים הטוטליטריים צמחו ממש מעט לאחר תקופתו של הרב קוק זצ"ל ושעריו, ראה למרחוק וידע לאן זה יביא, מידע על חזון של הרב קוק ועל ניצני תופעת הנבואה שנבטה בנשמת הרב? זה קצת הרחבה יותר. יש הרבה אנשים שיכלו לראות את הסכנות של הלאומיות באותם הימים. למשל סטפן צוויג, שגם כן חי בזמנו של הרב, שהוא היה רחוק מלהיות נביא או משהו כזה, גם הוא דיבר ככה. אז כך שקשה לומר שזה בבטא את הנבואה של הרב, למרות שאצל הרב ודאי שהיה רוח הקודש והתעוררות של הנבואה ודברים כאלה, אבל זה לא קשור לדבר הזה. לא לערב נושא בנושא.
מה הוא אמר?
מה?
מה סטפן צוויג אמר?
סטפן צוויג גם כן דיבר נגד הלאומיות. כן? האם ההשפעה של עם ישראל על העמים והתיקון שבתוך עם ישראל עצמו פנימה, אלה שני תהליכים המתנהלים במקביל, או שמא תהליך אחד תלוי בשני, ואז זה אותו תהליך? לא יודע. נראה שיש קצת מזה, קצת מזה. ובימינו בעידן האינדיבידואליות, לאיזה כיוון האנושות צועדת? במנעד שבין האחידות לפירוד, וכשהאחדות עוד רחוקה. תראה, האינדיבידואליות היא חלק מן התהליך הדיאלקטי שמביא בסופו של דבר לאחדות. כי הפירוד האינדיבידואליסטי בא להרער על המוחלטות של הקולקטיביזם. זה דבר טוב של עצמו. אז האנושות צועדת במנעד שבין האחידות לפירוד. אני מתאר לעצמי שכשהוא מנעד הוא מתכוון למצעד.
לא, מסע, מרווח בין לבין, בין קצה לקצה.
זה נקרא מנעד?
כן, מנעד, מסע.
טוב, בסדר. האם המדינה היא הנפש הלאומית, וכמו שלא רואים הנפש אצל הפרט, כך אצל קיבוץ האנשים? לא. הנפש הלאומית זה דבר ממשי. המדינה היא ישות פוליטית שהגדרתה היא הגדרה משפטית, ולא נמצא הגדרה משפטית עד הצמר מזה. אז באיזה אופן על פי התורה ניתן לכונן שלטון נכון, שמצד אחד לא יהיה שלטו ריכוזי מדי, ומצד שני העם ירגיש את הקולקטיביות? כיצד מדריכה אותנו התורה לכונן את המשטר? יש לי קלטת הנקראת המשטר המדיני לפי התורה, אפשר להשיג באינטרנט, שם כתוב איך יהיה מצד אחד לא יהיה שלטו ריכוזי מיידי, ומצד שני העם ירגיש את הקולקטיביות. מה שכתוב כאן שלטו ריכוזי מיידי, הכוונה שלטון ריכוזי מדי, אבל אני פשוט תרגמתי, אני פשוט נאמן למה שכתוב. טוב, אגב, המלצה, כששולחים שאלה אפשר לקרוא אותה לפני ששולחים. לא, אבל לא קשור להגדיל, אתה כותב שלטו במקום שלטון, אז תתקן, מה הבעיה? כן, גם לא אומרים מיידי, אלא מדי, מם דלת יוד, לא מם יוד דלת יוד, זה פשוט עניין של... אבל לא נורא, לא נורא, זה בסדר, אנחנו לארג'ים, אנחנו נתעלם מזה. טוב.
זה רק היום אנחנו לארג'ים?
מה?
זה רק היום אנחנו לארג'ים?
טוב. איפה היינו? הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה. עכשיו זה מובן, כן? יש רצון כללי. של הרוחניות הכללית שבאומה, זה קצת יותר מאשר בחברה, זה לא כמו רוסו. מדובר שיש רוחניות באומה. עכשיו, הרוחניות שבאומה, מה זה? אפשר להגיד בצורה פשוטה, המושג של אלוהים. נכון? אלוהים. השאלה היא, מי זה אלוהים? המושג של אלוהים הוא לפעמים מוצר, לפעמים הוא מתרחב. כן? המקובלים אומרים, יש צירופי אלוהים דקטנות, יש צירופי אלוהים דגדלות. גם כתוב בנחמיה, ויקראו בשם השם הגדול. משמע שיש שם השם הקטן. לפעמים התפיסה של האלוהות היא קטנה, לפעמים היא גדולה. מה המשמעות של גדולה וקטנה? מהו המרחב של ההתעניינות של אלוהים? ומה הוא מתעניין?
בשיטת האנשים.
אז זאת אומרת, בזמן הגלות, אלוהים הוא קטן מאוד. הוא נמצא בבית הכנסת, בבית המדרש, במקווה ובהתליז, ובסעודת שבת. שם נמצא אלוהים. מחוץ לזה, זה לא עניינו בכלל. כן? זה מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא, בזמן הגלות, הוא נשיא המועצה הדתית הגדולה בקוסמוס. יושב ראש המועצה הדתית הראשית של כל הקוסמוס כולו. ובזמן הגאולה, המרחב הרוחני מתגדל, אז האלוהות מתעניינת בהרבה הרבה יותר עניינים, ואז אני מזהה את הקדוש ברוך הוא במרחבים אחרים. הדבר הזה הוא בהשגחה, יש כוונה דבר הזה, כשהנפש קטנה גם התוכן הרוחני קטן, כשהנפש גדולה התוכן הרוחני גדול.
זה לפי התפיסה של האדם.
נכון. לרב קוק היו רוח הקודש והתעוררות הנבואה, אז למה הוא לא הזהיר מהשואה? הוא הזהיר. יש אחד מהשירים שלו באורות הראייה וגם בחזון הגאולה, שם הוא מסביר לאן זה אמור להגיע, וגם במאמרי ראייה בערך במאמר הנקרא שופרות הוא מדבר על זה, כבר שלושה מקומות ברב קוק. שוב בוקר טוב הרב. האם הרב כן יכול להגדיר מי היא המדינה, איך פוגשים אותה? תודה. אני אביא לך ספר על זה. בסדר, אתה מגיע אליי הביתה ביום ראשון, אז אני אביא לך בלי נדר ספר בנושא. איפה אנחנו? כן. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו מידתו. ולמעלה ממנה הוא הרצון של התוכן האלוהי, לפי השגתה וחייה הפנימי והחיצוניים. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה, הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה, והמבוקש של מציאותה מצויר בה בגוונים בהירים, ולמעלה מזה מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה. כן.
איך יכול להיות לתוכן רצון?
איך יש לתוכן אלוהי רצון?
לתוכן יכול להיות רצון.
אתה שואל איך לתוכן יכול להיות רצון?
כן.
כן. יפה. כל תוכן ערכי הוא מכוון למטרה. נכון?
לא יודע. לא
מתי משפט. אתה אומר, יש ערך כזה שנקרא חסד? כן. החסד יש לו מטרה? להיטיב עם אחרים. אם כן, זה הרצון של החסד. כלומר, ההכוונה, ההכוונה של הערך אל המטרה, זה נקרא הרצון. בסדר? אז יש הרבה הרבה רצונות שמופיעים מכוח כל תוכן אלוהי. אם התוכן הוא קטן, הרצון קטן. אם התוכן גדול, הוא יותר גדול. דוגמה, הרצון של אומה, יש לזה מידה. יש מטרות לאותה אומה. יש גם מטרה להוויה כולה. זו מטרה יותר רחבה, יותר גדולה. יש התאמה בין הרצון של הכלל לבין הרצון של הקוסמוס או לא. קוראים לזה בשפה המקצועית, קודשא בריחו ושכינתא. קודשא בריחו הכוונה המגמה האלוהית המתגלית בכללות ההוויה, שכינתא המגמה האלוהית המתגלה בעם ישראל. ולא תמיד אנחנו רואים התאמה באופן גלוי. התאמה נעשית על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. כן, כנוסח של לשם ייחוד של אחינו אשכנזים. שאתה אומר שיש, אנחנו דורשים על ידי המצווה הזאת ליצור הרמוניה, התאמה, בין המגמה הכללית של הקוסמוס, קודשא בריחו, לבין המגמה המתגלה בכנסת ישראל, שכינתא. מובן? אז גם בדיוק מה שאומר כאן הרב. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה יש לו מידתו ולמעלה ממנה הוא הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחיי הפנימיים והחיצוניים. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה והמבוקש של מציאותה מצוי ארבע בגוונים בהירים. ולמעלה מזה מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה. שזהו רז דעת עליון. מה זה דעת עליון? הדעת האלוהית מקיפה את כל הדעת. מנעד, מילה המושאלת מעולם המוזיקה, שווה סקלה בלעז. מורכבת משתי מילים, המילים מן עד. סוגריים טווח. תודה. גם אתה אמרת את זה. יפה. טוב. כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה. הפכנו להיות חשוכים וקטנים. והשגת מבוקשה הפנימי של מציאותה ומהווי חייה נתקטנה, עד שאינה מוצאה כלל את נתיבותיה. ומכל מקום, יש בקרבה איזו השגה חלושה של רשימת אורה, שממנה זורח אור כהה לפי הערך לצדיקים וחכמים, דורשי השם בכל לבבם, גם במחשקים. וכי אשב בחושך, השם אור לי. אבל העניין האלוהי והמגמה העולמית, אם הייתה עומדת במקומה ומדרגתה הראשונה, לא יכלו להתחבר אז כלל עם מגמתה העצמית, ואז היו חייה בגלות נוטלים להם דרך חול, בין פינות להתקשר עם המגמה האלוהית של צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שנתמעה את האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית, כן ירד האור האלוהי הכללי בעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא כדי לעזור לעם ישראל, הקטין את ההערה שלו גם בכללות האנושות. והסיגוב של עניין האלוהי שהוא אור חי העולמים, איננו מבהיק כי אם באור קלוש כזה, שהוא יכול להתאחד עם האור הזורח בנשמתם של ישראל. קוראים כל זה דתיות. גם אחרי הירידה שגרמה הנפילה הגדולה שנפלה עטרת תפארת ישראל משמיים ארץ. וביות העניין האלוהי הכללי בתור אור העולם עומד במעמד כזה, שוב העניינים הולכים ומתחברים, והמגמה של מציאות האומה ברוח קודשה הפנימית, והמגמה הכללית האלוהית הגדולה שלה וכולה, יכולות הן להתאחד כאחד. וממילא הן מתחברות ביחד בעצמם. ובנשמותיהם של ישראל בפרט, ובנשמת כללות האומה בכלל, והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי ואלוהיו, אני והו, הושיענה. כלומר, מה?
אני והו.
מה הבעיה שלך?
כן,
מבטאים את זה ככה, אצל במחזורים האשכנזים אומרים אני והוא. במחזורים הספרדים אני והוא. בסדר? ויש אני והוא עם א', אז משהו אחר. אני והוא, או אני והוא, הושיענה. כלומר, יש אגב עיין במילון של בן יהודה, ערך י' ו' ו', שם הוא דן במשמעות של הדבר הזה. מאוד מעניין מה התזה שלו שם. מה זה והוא. על כל פנים, מה שאומר הרב, שכיוון שהאור האלוהי התקטן בעולם, יחד עם התקטנות נפש האומה, אז הם מתאימים זה לזה, וביחד הם נגאלים על ידי גאולת ישראל.
מדבר על תהליך החילוניות?
לא, בכלל. עד כאן להיום.